הנושא שלנו זה בשורת יוחנן, נקרא בפרק A, פסוקים 30-39. האדון אומר, לא אוכל לעשות דבר מנפשי, כאשר אשמע כן אשפוט, ומשפטי משפט צדק, כי לא אבקש רצוני, כי אם רצון האב אשר שלחני. אם אנוכי מעיד עליי, עדותי איננה נאמנה. יש אחר המעיד עליי, וידעתי כי עדותו אשר הוא מעיד עליי נאמנה היא. אתם שלחתם אל יוחנן, והוא העיד על האמת. ואני איני לוקח עדות מאדם, אך אמרתי זאת למען תיוושעו. הוא היה הנר הדולק והמאיר, ואתם רציתם לסוס כשעה לאורו. ואני יש לי עדות גדולה מעדות יוחנן, כי המעשים אשר נתן לי אבי להשלימם, המעשים האלה אשר אני עושה, מעידים עליי, כי האב שלחני. ואב אשר שלחני הוא מעיד עליי, ואתם את קולו לא שמעתם מעולם, ותמונתו לא ראיתם. ודברו איננו שוכן בקרבכם, כי אינכם מאמינים לשלוחו. דרשו בכתובים אשר תחשבו שיש לכם חיי עולמים בהם, ואמה המעידים עליי. ונשוב לפסוק 30. ישוע אדון אומר לאותם יהודים שהאשימו אותו שהוא מחלל את השבת, מה הוא אומר להם? לא אוכל לעשות דבר מנפשי כאשר אשמע כן אשפוט. עשינו שהאדון ישוע חוזר פעם נוספת למה שלמדנו לפני מספר מפגשים. באותה שיחה הוא אומר לאותם יהודים, לא אוכל לעשות דבר מנפשי. ואם ישוע חוזר על האמת הזאת, אז גם אנחנו נחזור עליה. אחד המאפיינים של האדון, שכל מילה שיצאה מהפה שלו הייתה בהדרכת האב, כל מעשה שהוא עשה היה ברצון האב. ישוע ביטל את עצמו, את רצונו, את נפשו, באופן מוחלט וטוטלי. ולכן יש לו גם את היכולת לומר בצורה הכי טבעית, לא אוכל לעשות דבר מנפשי. אני הסברתי באחד המפגשים, לא שישוע לא היה יכול להפעיל את נפשו, הוא יכל, הוא ביטל אותה. הוא התכחש אליה התכחשות מוחלטת. וזה מה שיפה באדון, הוא לא רק מצפה מאיתנו שאנחנו נתכחש לנפשותינו, הוא בראשונה נתן דוגמה אישית שאין מושלמת ממנה. הוא האדם היחיד ביקום שלא חטא ולו פעם אחת, לא עשה שום דבר מנפשו כל ימי חייו. ואני קורא לנו כולנו שכל אחד יבדוק את עצמו. תראו, אני מעריך שמאמינים צעירים בתחילת דרכם, המחשבה שהם עושים את כל מה שהם עושים מהבוקר עד הלילה ברצון אלוהים בלבד, אני אומר שזה נראה להם מאוד גבוה. אני זוכר גם את עצמי כשהייתי צעיר ושמעתי את אבי מדבר על הנושא הזה, אני ידעתי עמוק בליבי שאני מאוד מאוד רחוק מהסטנדרט הזה. הייתי אמיתי עם עצמי, לא ניסיתי להשלות את עצמי. אבל מה שאני חייב לומר לכם, שמגיל מאוד צעיר היה לי את החזון, אני רוצה להגיע לזה, אני רוצה להיות שם. למרות שהייתי רחוק מאוד, זה קרה בלב שלי, הרצון, הכמיהה להיות במצב של האדון. אני מאחל לכם כולנו, לנו כולנו, שהרצון יבער בנו, שזה באמת כמיעת חיינו עם הזמן, עם השנים, שכל מעשה שנעשה ללא יוצא מן הכלל יהיה ברצון הטוב והשלם של אבינו ואדוננו ישוע המשיח. ועם הזמן זה יהיה טבע, טבע שלנו בחיינו, לא נצטרך להתאמץ, ונוכל בדומה לאדון לומר, לא אוכל לעשות דבר מנפשי, אלא מה שהאדון או האב מדריכים אותי בעולם הזה. ובהמשך ישוע אומר, ומשפטי משפט צדק, כי לא אבקש רצוני, כי אם רצון האב אשר שלחנו. ישוע חוזר ומדגיש, לא אבקש רצוני, מה שמדריך, מה שמנחה אותי, רצון האב, ולכן משפטי משפט צדק. ואני מאחל לנו כולנו שנוכל לחזור על דברי האדון בקשר לחיים של כל אחד מאיתנו בעולם הזה. ואני אומר לפסוק 31, אם אנוכי מעיד עליי, עדותי איננה נאמנה. ונשאלת שאלה, למה ישוע מעיד על עצמו, שאם רק הוא מעיד על עצמו, העדות שלו איננה נאמנה? ולמעטי ההסבר הוא מאוד פשוט. אנחנו קוראים בתורה מידע מאוד חשוב לגבי נושא של מתן עדות. בדברים יוטט 15 אנחנו קוראים, לא יקום עד אחד באיש לכל אבון ולכל חטאת, בכל חטא אשר יהיה חטא, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. כך שהתורה מלמדת אותנו שמגיע עד יחיד והוא מנסה לתת עדות כלפי אדם כלשהו שהוא ביצע אבון או חטא כלשהו, אסור לקבל את העדות שלו. אסור על סמך עדות של אדם בודד להרשיע מישהו בחטא או אבון. מה נדרש? לפחות שניים או שלושה עדים. וזה לבדתי הסיבה שישוע אומר, אם רק אני מעיד על עצמי, עדותי לא נאמנה, בדומה למה שכתוב בתורת משה. ואני יכול להוסיף ולומר שישוע אדון פשוט אישר את דברי התורה, כשהוא בעצמו אומר, על פי שניים או שלושה עדים יקום כל דבר. להזכיר לנו כולנו, היו דברים מהתורה שישוע אישר וחזר ועצים, היו דברים שהוא שינה. במקרה של העדות, ישוע מאשר לחלוטין את נושא העדות בהתאם לרוח התורה, והוא אומר לנו במתי י"ח, וכי יחטא לך אחיך, לך והוכחת אותו בינך ובינו לבדו, ואם ישמע אליך, קנית לך אחיך, ואם לא ישמע, קח עמך עוד אחד או שניים, למען על פי שניים או שלושה עדים יקום כל דבר, ואם לא ישמע להם, אגד אל הקהל, ואם לא ישמע גם אל הקהל, והיה לך כגוי וכמוחס. אז כאן ישוע מלמד אותנו באופן חד משמעי. אם אח פוגע בי, אני בראשונה צריך לפנות אליה באופן אישי, להשתדל לסגור את הבעיה בינינו, לפתור אותה ברוח טובה, בענווה. ואם הוא מתעקש לא לקבל את ההערה שלי, אז ורק אז להביא עוד שניים או שלושה עדים, כדי שיהיו עוד אנשים נוכחים בכל מה שקשור לעימות ביני ובינו. יש כאן מסר מאוד חשוב, שעלינו באמת להתייחס אליו. ואני רוצה להרחיב את זה במובן הרחב ביותר. תראו, לצערי הרב, גם בתוך קהילות לעתים, לצערי, קורה שאח מאשים, הוא בא בטענות כלפי אח אחר. כלפי אח, כלפי אחות, לא חשוב. הלוואי שלא היינו מגיעים למצבים האלה, אבל זה דברים שקורים בגוף המשיח. וכאן להבנתי, ישוע נותן לנו הנחיה מאוד מאוד חמורה שיש להתייחס אליה. אם אני שומע מאח או אחות משהו כלפי אח נוסף אחר, ואין לי שום מידע מה קורה, עליי מאוד להיזהר לקבל את העדות הזאת. משום שאני לעולם לא יוכל לדעת מה אמת ומה לא אמת. הנטייה של כל אדם להציג את הדברים מהזווית שלו, מהראייה שלו, מהתחושות שלו, ובלי שהוא רוצה הוא יציג מידע לא אובייקטיבי. ואני שאני שומע את המידע הזה, אני לא להיכשל, אני שומע דברים איומים כלפי אח או אחות אחרים בקהילה, ואם אני מניח שמה שנאמר לי זה אמת, זה עלול לגרום לי להרגיש הרגשות מאוד קשות. איך אח או אחות עושים עוול כל כך נוראי על סמך מה ששמעתי? זה עלול אפילו לתת תחושה מאוד קשה כלפי אח אחר. וכאן בא דברי ישוע. מאוד להיזהר. לא משנה מה אתה שומע, כמה זה חמור, תבדוק ותוודא עם האח הנוסף שמה שנאמר הוא נכון ומדויק, כדי שחס וחלילה, אנחנו אפילו במחשבה שלנו, לא נחשוב מחשבות לא נקיות, כלפי אח או אחות, על סמך עדות של מאמין בודד. ואני ממשיך. פסוק 32, ישוע, יש אחר המעיד עליי, וידעתי כי עדותו אשר הוא מעיד עליי נאמני. אז נשים עליו, אחרי שישוע אומר לנו, שאם רק הוא מעיד על עצמו, עדותו לא נאמנה, הוא מוסיף ואומר, אבל יש מישהו אחר שמעיד עליי. כך שאם גם ישוע מעיד על עצמו, ומישהו נוסף מעיד עליו, אז ורק אז, העדות שלו נאמנה, והוא מציין שאותו אחר שמעיד עליו, מעיד עליו נאמנה. נשים לב שבשלב הזה ישוע לא מציין מי זה אותו אחר שמעיד עליו. אז אני כבר אגלה לנו, זה מופיע בפסוקים הקרובים, הנוסף שמעיד על ישוע הוא לא אחר מאשר אביו שבשמיים. זו העדות המשמעותית ביותר שהוא יכל להסתמך עליה, ולכן הוא אומר עדותו נאמנה, ועל כך נפרט בדקות הקרובות. ואז ישוע ממשיך ואומר לאותם יהודים, אתם שלחתם אל יוחנן והוא העיד על האמת. ואם נחזור שוב לאותו קד בבשורת יוחנן, לשחזר על מה ישוע מדבר, אנחנו קוראים, וזאת עדות יוחנן בשלוח היהודים מירושלים, כהנים ולווים, לשאול אותו מי אתה. ויודע ולא חיחש, ויודע לאמור, אני אינני המשיח. וישאלו אותו, מי איפה אתה? אתה אליהו? ואומר, אינני. אתה הנביא? ויען לא. ויאמרו אליו, מי זה אתה? למה נשיב? למה נשיב לשולחנו? דבר מה תאמר עליך? ויאמר, אני כל קורא במדבר, פנו דרך אדוני כאשר דיבר ישעיהו הנביא. נשים לב, אותם שליחים שבאו מטעם הפרושים, הם מנסים לחקור את יוחנן, מי אתה, מה אתה אומר לעצמך? והוא מבטל את האפשרות שהוא המשיח, או שהוא אליהו הנביא, או שהוא אותו נביא שמוזכר לידי משה, כן? ואז הוא מציין, אני כל קורא במדבר. אבל נשים לב, יוחנן לא מסתפק רק לומר מה הוא ומי הוא ומה הוא לא. מיד לאחר שהוא מודיע לאותם אנשים שהוא כל קורא במדבר, הוא תורך להדגיש בפניהם ולהעיד בפניהם על מישהו נוסף. מה שעשה יוחנן המטביל, הוא העיד לפני אותם אנשים שבאו לחקור אותו מי הוא, מי הוא ישוע המשיח. והוא שם דגש מיוחד מי הוא האדון. ונעבור בקצרה מה מעיד יוחנן המטביל על האדון. הוא אומר, הוא הבא אחריי אשר היה לפניי, ואנוכי נקלותי מהתרסוך מעליו. הוא אומר כאן במשפט אחד שני הגדים מאוד מיוחדים, שאותו אחד שבא אחריי היה לפניי. זה כבר אמור לעורר בקרב מי ששומע אותו לשאול, איך ייתכן שזה שבא אחריו היה לפניו, אם לא, הוא היה מאז ומעולם, כפי שמיכה מסביר בפרק ה', מוצאותיו מקדם, מימי עולם. לא ייתכן שאדם יבוא אחר כך והוא היה לפני כן, אלא אם כן זה בן האלוהים שהיה לפני שהעולם הזה נברא. והוא ממשיך ואומר, ואני אקלותי מהתיר סוך מעליו. נשים לב את ההשוואה שעורך יוחנן עם האדון. הגדול בילודי אישה זה לא עוד נביא. ישוע אומר, הוא גדול מנביא. מה הוא אומר? נקלותי מהתיר סוך מעליו. איך הוא משפיל את עצמו אמיתי מול האדון ישוע. כך שכל מי ששומע את העדות הזאת של יוחנן על האדון ישוע, מיד צריך להתרשם. זה איש אלוהים ברמה הכי גבוהה שניתן לעלות על הדעת. הוא אומר, הנה שא אלוהים הנושא חטאת העולם. הוא מכנה את ישוע בכינוי שא אלוהים. כמו את אורך, כמו כבש שבא לשחיטה, כך הוא מכנה את האדון שמוכן לשאת על עצמו את החטאים של כל בני האדם כדי להושיע אותם. חזית ירוח כדמות יונה יורדת משמיים ותנח עליו. כל זה העדות של יוחנן המטביל שראה במו עיניו איך שהיונה יורדת ונח על ישוע. הוא יטבול אתכם ברוח הקודש ובאש. הוא אומר, אני טובל אתכם במים לתשובה, וזה שבא אחרי יטבול אתכם גם ברוח וגם באש. למי יש עוד יש סמכות כזאת מיוחדת לדבול בני אדם ברוח אלוהים חיים? והוא אומר, ואני ראיתי וידע כי זהו בן האלוהים. אז אני סבור שכל אדם שבאמת מחפש את האמת, שומע את רצף העדויות האלה של יוחנן המטביל על האדון, אמור להשתכנע ואמור לרצות ללכת אחרי ישוע, לשמוע מה יש לו לומר על מלכות אלוהים. איזה כינויים בלתי נתפסים נאמרים על ידי יוחנן כלפי האדון ישוע. זאת העדות המוחלטת והנפלאה של יוחנן המטביל על אדוננו. פסוק 34. אומר ישוע, ואני אינני לוקח עדות מאדם, אך אמרתי זאת למען תיוושר. כאן נשאלת שאלה, מה בעצם ישוע רוצה לומר במשפט הזה, כשהוא אומר, אינני לוקח עדות מאדם. כפי שנראה בהמשך, ישוע נאחז בעדות הרבה יותר משמעותית, לא של בני אדם, גם לא של יוחנן. הוא נצמד לעדות של האב, האב כלפיו, האב שמעיד על בנו, כן? ולכן הוא אומר, אני מעדיף בכלל לא להתייחס לעדות של בני אדם. אבל אמרתי את זאת למען תיוושר. מה בעצם ישוע רוצה לומר לאותם יהודים? אם העדות של יוחנן המטביל מקובלת עליכם, אם אתם באמת רואים בו כאיש אלוהים והוא להתייחס לעדות שלו, אני מוכן גם לקבל את העדות שלו, אם זה עוזר לכם להשתכנע שאם הוא מעיד עליי את מה שהוא מעיד, זה אמת. אני מקווה שהסברתי את עצמי. אני לא זקוק לעדות הזאת. אבל אם זה מה שמשכנע אתכם היהודים, העדות של יוחנן, אדרבה, תקבלו את העדות הזאת. אם זה יעזור לכם להאמין בי, שאני המשיח, שאני שא אלוהים, שאני בן אלוהים, וכך הלאה. וממשיך אומר פסוק 35, על יוחנן המטביל. הוא היה הנר הדולק והמאיר, ואתם רציתם לסוס כשעה לאורו. נשים לב איך מתאר ישוע אדון את יוחנן המטביל. הנר הדולק והמאיר. אז אין ספק שאבינו שבשמיים השתמש ביוחנן המטביל, אמרתי, הגדול ביהודי אישה, ליצור באמת התעוררות רוחנית בעמנו. כתוב שרבים באו להתאבל ידו. לא נזלזל בתפקיד ובשליחות שלו. אבל נשיא לב, עדיין ישוע מגדיר אותו הנר הדולק, ולא מעבר לכך. והוא ממשיך ואומר, ואתם רציתם לסוס כשעה לאורו. מה בעצם רוצה לומר האדון לאותם פרושים? אתם הייתם מוכנים לקבל אותו ולשמוח בעדות שלו, להתרשם ממנו כאיש אלוהים. ונזכור שלא מעט גם מהפרושים, כתוב שבאו להתאבל לידי יוחנן. בפירוש חלקם התרשמו שהוא אדם מאוד רוחני, שלא נזלזל. ולכן ישוע אומר, אתם הייתם מוכנים לסוס כשעה לאורו, לתקופה קצרה, שהוא העיד על הצדקה, על האמת, וקרא לאנשים לשוב בתשובה, קיבלתם אותו. אבל מה עולה מדברי ישוע, למרות שזה לא נאמר באופן פורש, שאותו אחד שהוא נר דולק, אתם קיבלתם, אבל את האור הגדול והנפלא שאני הבאתי, אתם לא מקבלים. נזכור דברי ישוע על עצמו. אני אור העולם. כל העולך לא יתעלר בחשיכה, כי אור החיים יהיה לו. אז מה שאנחנו יודעים מדברי ישוע על האכזבה הקשה שלו, שאומנם את יוחנן המטביל כאיש שלו, הם קיבלו באיזושהי מידה. אבל אותו הוא האור. הוא הפרוג'קטור הכי גדול ביקום הזה. הוא המילה האחרונה של האב. אותו הם לא קיבלו. פסוק 36. ישוע אדון ממשיך ואומר, ואני יש לי עדות גדולה מעדות יוחנן, כי המעשים אשר נתן לי אבי להשלימם, המעשים האלה אשר אני עושה מעידים עליי, כי האב שלכם. נשים להם מה אומר ישוע על עצמו. המעשים שלי מעידים שאב שלכם. מי שמכיר את בשורת יוחנן, ישוע חוזר למשפט הזה לא פעם ולא פעם ולא שלוש. אם לא על דבר, לפחות בגלל המעשים שלי, תאמינו לי. תראו, אנחנו לומדים וקוראים על הפלאים של ישוע. אני מעריך שמישהו מאיתנו היה רואה במו עיניו, בצורה הכי מוחשית, אדם משותק לחלוטין, פתאום קם והולך, אני בטוח שהיינו מתרגשים. אנחנו קוראים, אנשים ראו את זה בעיניים. או מקרים שישוע הקים מישהו לתחייה, אדם כמו לעזר, 4 ימים בתוך הקבר, אמרה אחת האחיות שלו, הוא בעש כבר, והוא פתאום קם. אין לי ספק שכל אדם שראה את הפלאים של ישוע ממש בעיניים ושמע באוזניים, התרגש בצורה בלתי רגילה, גרם לו לזעזוע שאני בטוח, הוא לא ישכח את זה כל חייו. מי היה מסוגל לעשות פלאים באינטנסיביות כזאת? מי היה מסוגל לגרש שדים בכמות כזאת? פשוט לומר לשד, תצא והוא יצא. אדם נורמלי, אמיתי, שנחשף לפלאים שלי, שהוא היה חייב להגיע למסקנה חד משמעית. זה איש אלוהים. משכמו ומעלה. ואני מזכיר לנו כולנו את דברי נקדימון שפגש את ישוע בלילה ואמר לו, לא ייתכן, לא ייתכן שאתה עושה את כל המעשים שאתה עושה שלא באת מאלוהים. זו התגובה של אדם אמיתי עם לב טוב שנחשף למה שישוע פעל ועשה בגבורה שאין למעלה ממנה. ולכן קיבל את ישוע באמת כאיש אלוהים ברמה הגבוהה ביותר. וישוע ממשיך ואומר, ואב אשר שלחני הוא מעיד עליי, ואתם את קולו לא שמעתם מעולם ותמונתו לא ראיתם. אז כאן ישוע טורח להדגיש שלא רק המעשים שהוא עושה מעידים שהאב שלח אותו, אלא גם האב בעצמו מעיד עליו. ואני אזכיר לכם, בשני מקרים מאוד בולטים שהאב ממש מעיד על בנו, דיברנו על זה רבות, אנחנו קוראים במתי ג' פסוקים 16-17, והיא כאשר נדבל ישוע וימהר לעלות מן המים, והנה יפתחו לו השמיים, והראה יוחנן המדביל כמובן את רוח אלוהים יורדת כיונה ונח עליו. והנה כל מן השמיים אומר, זה בני ידידיה שרצתה נפשי בו. יוחנן המדביל שמע ממש באוזניו איך שהאב מעיד על בנו. אני מבין שיתר אנשים לא הבינו מה, לא הבינו את פשר הקול הזה. אני מבין שיוחנן כן, כאיש אלוהים. כשישוע השתנה על הר, אני שוב מזכיר לכם, כתוב, והנה ענן אור אצל עליהם, והנה כל מתוך ענן אומר, זה בני ידידי אשר רציתי בו, אליו תשמעו. ופטרוס השליח תורח באיגרת השנייה להזכיר באופן מיוחד את העדות האישית שלו. באוזנינו שמענו את הקול של האב מעיד על בנו. פסוק 38, אומר האדון, ודברו איננו שוכן בקרבכם, כי אינכם מאמינים לשלוחו. בואו ננסה להבין, מה אומר כאן ישוע בעצם לאותם האנשים? הדברים של אבי שבשמיים לא ממש נמצאים בקרבכם. מדוע? אתם לא מאמינים לאותו אחד שאף שלח לעולם. מי זה אותו אחד שאף שלח לעולם? אם לא, הוא עצמו, בן האלוהים. ונשים לב מה שישוע מזהיר את האנשים האלה. בגלל חוסר נכונותכם לקבל אותי, להאמין בי, דברו של האב לא נמצא בקרבכם. ובהקשר לכך, חשבתי להביא את הקטע המאוד ידוע באל העברים, שמסבינו את מה שישוע אומר. אל העברים יהוד 14-16, כן? כי הוא בקורבן אחד השלים לנצח את המקודשים. לשים לב, והברוח הקודש מעיד לנו על זאת, כי אחרי יאמרו, זאת הברית אשר אחות איתם, אחרי ימים האלה אמר אדוני, נתתי את תורתי בקרבם, ואני בא מכתבנו. מה בעצם המסר כאן של המחבר של אל העברים? שרק בזכות הקורבן של ישוע, שהוא קידש לנצח את כל מי שמאמין בו, רק אדם כזה, אלוהים קורא איתו ברית חדשה, נותן לו לב חדש, רוח חדשה, ורק אז דברי התורה הם בקרבו של המאמין, ובתוך ליבו אלוהים כותב את האמת. ללא אמונה בישוע, אדם יכול לצטט פסוקים שכתובים במקומות שונים, זה לא חלק ממנו, הוא מדקלם אותם. וכל אחד מאיתנו שלעיתים פגש אנשים דתיים מדקלמים דברים, זה לא עושה שום רושם. אתה שם מרגיש אם אדם מדבר את הדברים מהלב, זה החיים שלו. או שהוא מדקלם פסוקים וחוזר עליהם. פסוק 39. דרשו בכתובים אשר תחשבו יש לכם חיי עולמים בהם, והמה המעידים עליי. ישוע פונה לאותם יהודים, והוא גואר בהם ומוכיח אותם. אתם חושבים שבזכות הכתובים שאתם מאמינים בהם, יש להם חיי עולמים. אם אתם באמת תבחנו לעומק את הכתובים, מה תגלו? שהם מעידים עליי. ואם אתם לא מוצאים את האמת הזה בדבר אלוהים, זה בעיה שלכם. לא חסרים בכתובים, בתורה, המון המון מידע ואינפורמציה על ישוע כמשיח בן אלוהים שווה את הכפרה ואת השואה לבני אדם במותו ותקומתו. זה לא סוד, זה דבר אלוהים מוכיח את זה באופן חד משמעי. ובלבד שאנשים ידרשו ויחקרו ובאמת יחפשו את אלוהים כפי שכתוב, עם כל הלב, עם כל הנפש. ראוי להדגיש שגם ישוע אדון מעבר לשניים מתלמידיו עם הציור המפורסם בדרך לאומאוס, הוא מסביר להם את העובדה שהוא האדון, יש עליו המון נבואות מהכתובים. אנחנו קוראים בלוקס כבדלד, ויאמר עליהם, אוי חסרי דעת וכבדי לב מאמין בכל אשר דיברו הנביאים. הלא למשיח על לסבול את כל זאת ולבוא אל כבודו. ויחל ממשה ומכל הנביאים, ויבוא להם את כל הכתובים הנאמרים עליו. נשים לב שהוא פונה לשני התלמידים, זה לא השליחים, זה שני תלמידים של ישוע, והוא גואר בהם חסרי דעת וכבלי לב. ישוע ציפה שגם הם יכירו את הכתובים וידעו את הנבואות לגביו. הוא גואר בהם. ובהמשך אנו קוראים על שני התלמידים האלה, ויאמרו איש אל רעהו, עליה בוער לבבנו בקרבנו, בדברו אלינו בדר, והבטחנו את הכתובים. אז אנחנו רואים שישוע בעצמו ובכבודו מעיד על עצמו דרך הכתובים, דרך דבר אלוהים, להבין את החשיבות עצומה של דבר אלוהים עבורנו. פולוס מבאר את הנבואות על המשיח ליהודים ברומי, אני מזכיר לכם, אנחנו קוראים במעשה השליחים כ"ח, וישימו לו יום מועד, ויבוא אליו רבים אל מלונו, ויעד בהם, ויבאר את מלכות אלוהים, ויוכח להם ענייני ישוע מתורת משה ומן הנביאים, מבוקר עד ערב. ויש אשר שמעו אל דבריו, ויש אשר לא האמינו בו. כל מקום שפולוס הגיע ויכל לפגוש יהודים בבתי כנסת שונים, דבר ראשון, הוא בא להעיד על האדון דרך דבר אלוהים. לצערנו, רוב העם דחה אותו. ואני מסכם ואני אומר, כל מאמין בישוע, לא חשוב מה התפקיד שלו בגוף המשיח, מצווה להעיד על ישוע. אני חוזר ואני אומר, מאמין שלא נותן פומבי לאמונתו, שלא מבקש מאלוהים, שישתמש בו, להאיר את האור של ישוע בכל מקום שהוא נמצא, בעיניי משהו באמונה שלו מאוד בעייתי. אלוהים מצפה ודורש מכולנו, בלי קשר לתפקיד כזה ראשי שלנו בקהילה, לתת עדות על ישוע בכל הזדמנות, בכל מצב. לפני כמה ימים מישהו בא במסגרת האגורה, נתתי לו איזה ספרים באנגלית, הוא ביקש לקחת אותם, נתת לו כמובן במתנה, אז אמרתי לעצמי, אני אוכל לפתח שיחה, הוא נכנס לסלון, חצי שעה דיברנו על אמונה, למה לא אם יש לי הזדמנות, אדם צעיר שיש לו קצת רקע דתי, למה לא נצל כל הזדמנות? מה, אנחנו עסוקים בשטויות של העולם הזה? כל הזדמנות שאלוהים מקרה לנו בדרכנו, לנצל אותה, להשתמש בה, כדי לדבר את האמת של דבר אלוהים. וכמובן, שאם אלוהים רוצה להשתמש, מה הוא מצפה מאיתנו? שכל אחד מאיתם שמאמין בישוע יכיר את הנבואות שמתייחסות אליו בתורה ובנביאים, ויסביר את הנבואות האלה לעומקם, ויסביר שכל הנבואות על המשיח הסובל, זה דבר שאני אמרתי עשרות ומאות יותר פעמים, כל הנבואות על המשיח הסובל, ישוע קיים אותם במלואם עד האחרונה שבהם. נכון, הוא לא מילא את יתר נבואות, אותם הוא ימלא בביאתו השנייה. אבל הוא מצפה שאנחנו נעיד עליו בכוח, בגבורה, ושגם בעצם חיינו, ואנחנו נעיד על האב והבן שמלווים אותנו, נותן לנו שלום ושמחה וברכה בכל תחום בחיינו, ונפאר את שמו.